בניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין המשפחתי. יעלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו כדרכנו בקודש את ימי ראשון, אנחנו פותחים את השעה השנייה עם רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
בוקר טוב, שבוע טוב וחודש טוב.
ורק בשורות טובות, בעזרת השם, בעזרת השם. את יודעת רחל, הרבה פעמים אנחנו באמת מנסות, אני קוראת לזה לעוף גבוה, מחפשים כל מיני ואיפה להתחזק ומה לעשות ולהגיד את כל ספר התהילים. ולפעמים יש דברים שהם כל כך פשוטים ובסיסיים, ובואו נתחיל משם. והיום כשהסתכלתי אמרתי, וואו, הנה, את בחרת לדבר היום על מודה אני, על הדבר הראשוני הבסיסי, שכל יהודי שפותח את העיניים שלו בבוקר אמור להתחיל משם. מודה אני לפניך.
נכון. אז קודם כל צריך לקחת בחשבון שהאמירה הזאת היא לא מחייבת נטילת ידיים קודם.
זה עוד לפני, כן, כן.
פותח את עיניו, הוא אמור להגיד מודה אני לפני שהוא אפילו נטל ידיים. יש שם, אין את שם הקדוש ברוך הוא בפירוש בפסוק הזה, למרות שזה מסתתר, כן? המם מודה ואלף ולמד באני אלף ולפניך למד, זה בעצם מי כמוך אל, אל, כן?
כן, כן.
אז לקחת בחשבון שבעצם יש משהו מאוד חזק בדבר הזה, ואני רוצה לחבר את זה רגע ליום מאוד משמעותי. בחב"ד בתשל"ח, בהקפות של שמיני עצרת, הקפות שמחת תורה, הרבי קיבל התקף לב, והוא יצא הביתה מאותו זמן שהוא קיבל התקף לב, הוא יצא הביתה רק בראש חודש כסלו. תראי, גם השמיני עצרת שלנו עכשיו, וואו. שמחת תורה כאן, וגם אנחנו אמורים בעזרת השם בראש חודש כסלו הזה להתבשר בגאולה השלמה והקרובה.
אמן, אמן, בעזרת השם.
אני רוצה איך את הסיפור של מודה אני למשהו קצר שאני תקף אכנס אליו. בעצם, כמו שפתחת, גם אני חשבתי, מה בעצם אני יכולה להגיד שיחזק ולא נאמר? או מה בעצם אפשר שכל אדם יעשה את זה ויהיה לו מאוד בקלות? אז מסופר שב-1951 הגיעה משפחה מצרפת, והם פתחו את המקולת הראשונה השומרת שבת בשכונת הרבי, בקרונייץ. והם היו מספקים את כל הדברים של המקולת לבית של הרבי, לרבנית חיה מושקה, לאימא של הרבי, לרבנית חנה שהייתה במגורים ב-770 בעצם, ובעצם הם היו מספקים להמון המון בתים. והנער, הבן שלהם שהוא היה נער, הוא בעצם היה זה שמביא לבתים האלה את המשלוחים. זאת הייתה הזכות שלו. והרבנית חנה, האמא של הרבי, הייתה מקבלת אותו תמיד, כאילו היא הסבתא שלו, הנה הנכד הגיעה. והייתה נותנת לו כוס חלב קר בקיץ, כוס חלב חם בחורף, שואלת אותו על הלימוד שלו. ביום אחד הוא אמר לה, הרבנית, אני הייתי רוצה לבקש ממך טובה. והיא אמרה, כן. תשאלי את הרבי, או את יודעת, מה התפילה החביבה על הרבי? אז היא אמרה, אני לא יודעת, אבל אני מוכנה לשאול אותו. כל התפילות חביבות, אבל הוא אמר, תראי, בטח יש תפילה אחת מיוחדת, אמר הנער, ואז אני כשאגיד אותה אני תמיד אתכוון אליה מכל ליבי. וכשהוא בא פעם שנייה להביא את המשלוח, אומרת הרבנית, אני מאוד שמחה לספר לך שיש לי תשובה בשבילך. את התפילה שהרבי מאוד מחבב, זה מודה אני.
וואו.
הוא אמר, אז אם כך, בזה אני אדבוק בכוונה שלמה. מה יש במודה אני הזה? לפני האני יש מודה. לפני הפחדים, האגו שלי, האני שלי, עשו לי, שתו לי, אכלו לי, לא נוח לי, לא טוב לי, לא יודעת. קודם כל מודה.
וואו.
קודם כל מודה. וכשאתה קודם כל מודה, איך מסתיים את התפילה הזאת? מודה אני לפניך מלכי וקיים שהחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. אז מה יש בפסוק הזה? זה מתחיל במודה ונגמר באמון של הקדוש ברוך הוא בי. בעצם אומר הרבי, הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, בואו לא נחזב אותו. איך לא נחזב אותו? בזה שתמיד קודם כל נהיה מודים. צריך לקחת בחשבון שלהודות זה דבר מאוד גבוה. אנחנו בעצם נקראים יהודים על שם ההודיה. וכשיהודי בעצם מוכן להודות, הוא בעצם נמצא במקום שהוא מחובר לבורא עולם. כי הוא מודה על מה, על מה שהבורא עולם בעצם מקיים בו. צילמתי קטע, רק שנייה, אני מתנצלת, מנסה איך לראות את זה.
כן.
צילמתי קטע. הנה מצאתי. אריאל, עליו השלום, כתב שיר, הוא חזר בתשובה הרי. והוא כתב, מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עמדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת. ואז הוא אמר שלמה הוא כותב על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה? כי גם לפעמים אם אתה חושב את זה לרעה, אתה מבין בדיעבד שזו טובה. והמודה אני שבעצם מחזיק אותי, אפרופו סתם משהו מן הצד, אני באה מעולם האומנות, מודליאני היה צייר, שבעצם השם משפחה שלו זה לא מודליאני. מודליאני זה ראשי תיבות של מודה אני לפניך מלך חי וקיים.
וואו, וואו.
ובעצם הוא רצה לשמר את היהדות בתקופה מאוד נרדפת. אז
מדהים.
אני רוצה לספר סיפור נוסף על מודה אני. היה כן נוירולוגי מאוד גדול בארצות הברית, ודובר על זה שיש אנשים שכשקמים בבוקר הם מתעלפים. פרופסור לינדה מקמרון, נוירולוגית מבריטניה, הציגה בעצם איזו תזה שאומרת שצריכים להגיד לאנשים האלה לשבת במיטה 12 שניות, זה הזמן שאדם זקוק כדי לעבור באופן מסוים, כדי לא לגרום את ההתעלפות, ואחרי זה הם יכולו לעמוד וכבר לא יקרה כלום. קם פרופסור אחר מתוך הקהל יהודי ואמר שמודה אני זה 12 מילים שאומרים אותם בישיבה. ובעצם ברגע שאתה אומר אותם, כל מילה בצורה ברורה, זה 12 שניות.
מדהים, זה סיפור שכמה שאני שומעת אותו, אני כל פעם מתרגשת מחדש.
נכון, נכון, גם אני, גם אני. אז בעצם, למה אנחנו יכולים להגיד, מודה אני עוד לפני נטילת ידיים, אפילו אם אין את שם הקדוש ברוך הוא בו. כי בעצם ההודיה האמיתית זה לנשמה האלוקית שבתוכי, ושום דבר לא יכול לטמא את הנשמה שלי. כל תומה היא חיצונית, כל הסתרה אח הזה לבוש חיצוני, ולכן אני יכולה להגיד מודה אני, כי בעצם החיבור לאלוקים לא יילקח בשום אופן מאף יהודי באשר הוא, ולא חשוב איפה הוא, ולא חשוב כמה דברים הוא עושה ומה הוא עושה. זה חשוב, אבל זה לא לוקח ממנו את הנשמה האלוקית ואת החיבור אליה. צריך לדעת שבעצם ניתן לנו על הבוקר, עם פתיחת העיניים, את הזכות הגדולה להתחבר ליום חדש, לאמונה של הקדוש ברוך הוא בנו, לתקווה הגדולה שבעצם באנו לעולם לעשות רצונו.
כן, מדהים, מדהים. אני באמת, אני מאוד מקפידה לומר באמת מודה אני, אבל אני בלי נדר אשתדל עכשיו עוד יותר להקפיד, לפחות באמת להגיד כל מילה בכוונה עם כוונות חדשות, באמת עם כוונות חדשות. חיזקת אותנו כל כך, רחל. איזה יופי. מודה. קודם כל להיות בהודיה, אחר כך אני. איזה יופי. נהדר. תודה. בשורות טובות. תודה רבה לרחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים. יש לנו שיר. איזה יופי.
Moi de yani lefuna ikhu Moi de
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן עם אתגרי העורף. שלום ובוקר טוב לענבל וייס, עוסקת ביחד ותקשורת, בעלה ומילואימניק שגויס מאז שמחת תורה, והנה היא איתנו. שלום, בוקר טוב ענבל.
שלום רחל, בוקר טוב.
מה שלומך?
בתוך עמי אנוכי יושבת.
כן, וואו, כן, לא פשוט. אז איך מסתדרים בניהול בית כשהבעל מגויס? מתי ראית אותו פעם אחרונה?
לפני 10 ימים, זכינו לביקור, ואני אחרי עוד שבת לבד.
וואו.
שכן,
כמה ילדים יש בבית?
יש לי 4 ילדים, ברוך השם.
כן.
ואנחנו ממש מוקפים ככה בהרבה עזרה טוב, ועם ישראל במיטבו מהרגע הראשון. עוד לא הספקתי להקל מה קורה איתי, וכבר קיבלתי טלפון משכנה, אני בסופר, את צריכה משהו? ואחרי שעתיים שכנה אומרת, לשלוח לך את הבת שלי, היא תעזור לך. בהתחלה עוד לא היו מסגרות, וכל הילדים היו בבית, וככה באמת עטיפה מאוד מאוד גדולה, ויחד עם זאת, בסוף הולכים לישון לבד בלילה.
כן.
ויש פה שילוב של כל מיני אתגרים, הראשון הוא מנטלי, הגעגועים, הצורך להיות מאוד חזקה מול הילדים, ולשדר להם חוסן כל הזמן ושגרה יציבה. והאתגר השני הוא האתגר הטכני, הפיזי. אנחנו חיים במציאות שהאבא הוא מאוד נוכח בבית, זה לא... כל הזמן אמרו לי ביום, הגברים לא חזרו הביתה 3 חודשים, אבל אנחנו חיים בעידן שאבא הוא ממש, זה לא שהוא כן. עוזר לי, אנחנו שותפים מלאים בגידול הבית, במשימות, ועוד זוג ידיים עובדות מאוד חסר.
כן.
ואי הוודאות הגדולה, שפשוט לא יודעים כמה זמן זה עוד יקרה.
ומתי זה ייגמר, ומתי הוא יבוא בפעם הבאה. כן.
ממש.
אז תגידי, מאיפה באמת שואבים את הכוחות? אז אוקיי, אז השכנה מביאה לך כמה מוצרים מהמכולת, ועוד שכנה עושה בייביסיטר, אבל בכל זאת, את מדברת כאן באמת על משהו שבסוף, סוף יום, ואת הולכת לישון לבד, ויש את הדברים האלה שבאמת זה רק הבעל בסופו של דבר, ומאיפה שואבים כוח? וגם יש בדרך גם את החרדות ואת הפחדים שככה מצטרפים לנו, ושהוא יהיה בסדר, ושאנחנו נהיה בסדר. מאיפה שואבים את הכוח?
אז באמת אני מרשה לעצמי לא תמיד להיות כזאת גיבורה וחזקה.
כן, מדויק. מדויק, כן.
וגם להגיד את זה לעצמי. כל הזמן מנרמלת את זה. ולי קשה, ושלא תמיד אני אהיה במיטבי. וערב שבת שעברה, אני חושבת, בהדלקת נרות ככה ממש התפרקתי, וכל כך לא רציתי שהילדים יראו את זה, אבל אי אפשר להחביא לי.
כן.
אז זה באמת דבר
אגב, ראשון. אגב, בני כמה ילדים?
בני הגדולה 10, ואז 9. הם באמת די קטנים, הם עוד לא כל כך יכולים לעזור. אם חושבת שהם התבגרו בשנה, בחודש
אין ספק,
הזה.
אין ספק, כמו כולנו, כן.
ממש, ובכל זאת יש אסטרטגיה שפתחתי לעצמי, שאני קוראת לה רק להיום.
מהמם.
זה משהו מעולם הטיפול, אבל באמת זה פגש אותי שאני פשוט חושבת איך אני עוברת את היום הזה ומנסה למצוא הצלחות קטנות אצלה ואצלי ובכלל בניהול הבית, ואני ממש רואה שזה נותן לי כאילו אוויר וחיוך ושמחה. זה לא דברים גדולים, מאוד פשוטים וסתמים, שהגדולים הצליחו לקחת הקטן לגן והם הגיעו בזמן ו... שהגדולה התנדבה בקיור, כי היא רואה את האומץ שמצטבר עליי. ואנחנו ככה מצלמים את זה אפילו לפעמים, ושולחים לאבא, לא יודעים מתי הוא יראה את זה, אבל משהו ככה של לאסוף הצלחות קטנות בדרך, וממש למדתי להסתכל על הדברים הטובים. גם למדתי לנהל את כל העזרה שמציעים לי, לדעת מה נכון ומה
לא נכון. לפעמים גם כן, לפעמים גם מותר להגיד לא, לפעמים לא נעים, אבל כרגע זה לא מתאים לך, אז ללמוד להגיד לא, גם זה בהחלט.
וללמוד גם להיות נזקקת, זה מאוד קשה. כאילו בהתחלה ממש והוא היה לא נעים, הוא מקום מביך, אבל גם ההבנה שכולם רוצים להיות שותפים,
נכון.
ואני כאילו, אני גומלת איתם חסד לא פחות משהם גומלים איתי, וזה לגמרי הוא שואפן, כמו שאומרים.
כן. תגידי, ומה עושים באמת? את עוסקת ביחד, בתקשורת. מה עושים עם עולם התרבות שנעלם קצת ככה? ואולי זה אפילו מזכיר לנו טיפה את תקופת הקורונה, את יודעת, בווריאציה מאוד שונה ועדיין.
ממש, ממש מאתגר מאוד. אני גם עצמאית, וכל הסיפור הזה של מתווה לעצמאי, ואתה מרגיש ככה מאוד לבד, ולא יודעים לאן הדברים ילכו. רק לסמוך על השם, באמת, אני חושב, אני בטוחה שזה יחזור. התקווה מאוד מאוד מחזיקה אותי. אני יודעת שאנחנו במצב זמני, אני כל הזמן אומרת לעצמי, זה ייגמר, זה יעבור, אנחנו ראינו כבר משברים ועברנו, וקורונה זה דוגמה נהדרת, כי באותו רגע אתה פשוט לא יודע מה יהיה, לאן זה הולך, מה קורה, ובסוף הקדוש ברוך הוא מסדר את עולמו, ואנשים צמאים לתרבות וצמאים להתחזק. אני בטוחה שלאט לאט נראה אירועים חוזרים, הם יהיו שונים, הם לא יהיו באווירת קרנבל ופסטיבלים, אבל הם יהיו מחזקים ומרוממים, ו... התקווה שכולנו נשאר ברוממות הרוח הזאת, כי בסופו של דבר כולנו עוברים פה משהו וגדלים וצומחים מהמשברים האלה, ויש כאן פוטנציאל אדיר להרים את הרוח בעם.
נכון, אנחנו רואים כבר שזה קורה, הערבות ההדדית הרי שקורית בימים האלה, היא חוצה מגזרים, היא הלוואי שנשמר אפילו חלק מזה, הלוואי, זאת ממש התפילה.
ממש כך.
כן, מדהים. וואו.
מצאתי שבסופו של דבר, עם קריאה ככה לכל אנשים שמאזינות לנו עכשיו, הודעה והתעניינות, זה הכי הכי מנחם. ההרגשה שאני לא לבד, שאישה אל אחותה, ממש, זה אפילו לפעמים יותר מאיזה מעשה פיזי בשבילי, כאילו פשוט אני רואה אותך, אני זוכרת שאת לבד, אני יודעת שאת במציאות יותר מורכבת משלי. גם אני מנסה כל הזמן לחשוב על מי שבמצב יותר קשה ממני. זאת אחרי לידה, זאת עם יותר ילדים. ובאמת הערבות ההדדית הזאת, ולא לשכוח, כי יום רודף יום, וכולם עסוקים ביום יום שלהם, אבל אנחנו ממשיכות להיות לבד. זה היום השלושים.
אז את אומרת, לפעמים זה פשוט טלפון קצר, הודעת וואטסאפ, אס-אמס, איך את, איך את מסתדרת, את צריכה משהו. לפעמים זה לבד פשוט עושה את העבודה ומחמם את הלב. התחושה הזאת שבאמת את לא לבד, שיש אנשים שאכפת להם, שיש אנשים שבאמת רוצים להיות שם בשבילך, ליותר, לפחות, לא משנה, אבל האכפתיות הזאת והדאגה הזאת, וואי, כל כך חשוב. מדהים. ענבל לוייס, אני קודם כל תודה ששיתפת אותנו, זה איך אומרים, הכי הכי אמיתי והכי בגובה העיניים, וזה באמת נוגע. אז אני רוצה...
זו האמת.
כן, זו האמת לאמיתה לגמרי. אז אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו, ענבל לוייס, עוסקת ביחד ותקשורת, שבא לך הוא מילואימניק, שגויס מהשמחת תורה, שבאמת שהוא, שכולם יחזרו הביתה לשלום, בריאים, שלמים, בגופם ובנפשם, שהחטופים שלנו עוד היום, אנחנו נקבל בשורות טובות שהם חוזרים הביתה. כן, בתפילה לביאת גואל במהרה בימינו. תודה רבה ענבל.
אמן, תודה רחל.
תודה, תודה על הדברים האלה. ואם אנחנו מדברים על גאולה, תופים של גאולה, שלום לאורה הר צבי, יוצרת ומעבירה סדנאות יצירה של תופי גאולה, תופי עדן.
בוקר טוב.
בוקר אור, אורה, בואי ספרי לנו מה זה, מה זה תופי גאולה?
טוב, טוב, אני אספר קצת. אני כבר לפני 5 שנים התחלתי בדבר הזה. האמת שהתחלתי מתוך גאולה פרטית שלי, שרציתי באמת לצמוח ולהאמין, והתחלתי ביצירה אישית, ופשוט זה פשוט ככה התפשט, ועוד ועוד נשים ביקשו ממני, ולאט לאט התחלתי למצוא את עצמי, פשוט עובדת בזה, ועוברת במלא מקומות בארץ, ומעבירה סדנאות של תופי מרים.
ואני מבינה שבאמת מאז תחילת הלחימה, את כאילו נשאבת לאיזושהי עשייה שאולי לא חשבת עליה מראש.
כן, האמת היא שבימים הראשונים של המלחמה, ביום הראשון אני הרגשתי קיבוץ מאוד, אני מניחה שכמו כל עם ישראל, קיבוץ מאוד מאוד גדול בלב ו... איזשהו חוסר עונים, ואני חוץ מהתופי גאולה אני גם מנגנת, ואני פשוט דבר ראשון שלחתי הודעה לרכזת החברתית שלנו ביישוב, ואמרתי, איפה שצריך אותי, אני אבוא עם הגיטרה, עם הפסנתר, מה שצריך. ולאט לאט, באמת פתאום נמשכתי למקום כזה של באמת ערב ערב, יצאתי עם המוזיקה ועם התופים, והתופים בהתחלה חשבתי שהתבטלו לי כל הסדנאות, בעצם כל הבת מצוות, כל האירועים, אבל אז התחילו לדפוק לי נערות בדלת וביקשו עוד תוף ועוד תוף, פשוט באו כל כך הרבה נשים לקנות תופים, ואז התחילו לבקש ממני סדנאות. וככה מצאתי את עצמי כמעט פעמיים, שלוש, ארבע בשבוע, מעבירה סדנאות שבהם אנחנו מכינות תופים, ובסדנה שהיא חוץ מהיצירה, אני דבר ראשון כאילו פותחת קודם כל בחיבור הסיפור של התוף. כי בעצם תוף מריה מוכר לנו בעצם מהאימהות שלנו שהכינו אותו מתוך אמונה מאוד מאוד גדולה שתבוא גאולה. הם הכינו אותו בימים חשוכים וקשים, ובאמת רשי שואל, מאיפה היה להם תופים באמצע הים? באמצע הים, כאילו הם אפילו אוכל, הם לא כל כך הספיקו להביא איתם, הם הביאו בטק שלא תפח, והפך למצא. ורשי עונה, מובטחות היו צדקניות שבדור, כשעתידים להיגאל, לכן הוציאו איתם תופים. אתם אנשים היו בטוחות שתבוא גאולה, והביטחון הזה נתן להם כוח, כוח להוליד, לתת כוח למשפחה, להאמין, ו... זכות נשים צדקניות נגלו ישראל וגם עתידי נגל.
וואו.
זה אור מאוד מאוד גדול שאני מרגישה שהוא נמשך גם לימים שלנו.
אז איך באמת, איזה תגובות יש להופעות בימים האלה שיש הרבה מקומות שמתבטלות הופעות ויש הרבה מקומות, אין גם חשק, את יודעת, המצב רוח, ודברים אנחנו שומעים מתבטלים, ודווקא פה את אומרת, דווקא תופי גאולה כן תופסים פה איזושהי תאוצה.
אז יש כאילו, אני קודם כל, אני לא מספיקה ואני מבקשת פה סליחה, אני לא מספיקה לענות לכל מי שפונה אליי, לא מפסיקים לבקש ממני לבוא בכל מיני מקומות, ויש עוד נשים שמתעסקות בזה, ברוך השם. גם אין טופים בארץ, כל היבואנים כבר כאילו לא נשארו להם. אבל באמת יש התעוררות מאוד מאוד גדולה, רצון להתעלות באמונה גדולה שאנחנו קרובים לגאולה. אני חושבת שבלי האמונה הזאת אנחנו מאוד מאוד נתקשה לעבור את הימים האלה, והאמת שאני רואה את זה גם ברמה הפרטית שלי, ש השבוע בעלי נכנס לעזה, והוא נכנס כמה פעמים ולא אמר לי. והשבוע הוא ממש התקשר ואמר לי, אורה, אני לא אהיה זמין כמה ימים. ואני חושב, אני באמת לא בן אדם דאגן, אבל באמת באמת פחדתי. יום אחר כך מצאתי את עצמי בסדנה. ואמרתי לאנשים, אתם יודעות שאתם מחזקות אותי, ואני מתחזקת מהכוח הזה, הנשי, שאנחנו שוות ואנחנו מדמיינות שאנחנו נגאל, ואנחנו גם גאולה פרטית, גם גאולה כללית. ולי זה נותן אישית ממש המון 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 כוח, המפגש הזה, השיח הזה. כאילו כשאני מדברת על זה, אני לא מטיפה, אני לומדת את זה ביחד כל יום. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יכולים להתחזק בו.
מה קורה בסדנה כזאת? בואי תנסי לקחת אותנו, איך אומרים, לתוך החדר, ולספר לנו מה קורה שם בסדנה.
טוב, אז תקשיבי. קודם כל, אני מגיעה לכל מיני קבוצות. יש קבוצות שנשים לא מכירות אחת את השנייה, יש קבוצות שהן דווקא מכירות בעצם. בהתחלה אנחנו פותחות כאילו לימוד מאוד קצר, אבל ישר לתוך הלב. בעצם אנחנו לומדות בגלל שאנחנו בעצם הבנות שאותן אימהות קדושות, אנחנו, יש לנו את זה ב-DNA, יש לנו את זה בסגולה שלנו, את היכולת ללמוד מהאימהות שלנו. אז אנחנו באמת מתחילות את הלימוד הזה. ובכל מקום, אני כאילו, גם לפה לא התכוננתי, כאילו אני ממש מרגישה שהקדוש ברוך הוא, אם פותחים הפתח, באמת בכל מקום זה יוצא קצת אחרת, כל מקום יש צורך לדבר על משהו קצת אחר. ובעצם השלב השני, אני מלמדת אותם טכניקות של יצירה, גם של כתיבת פסוקים, גם אני מביאה המון המון אופציות של שבלונות וזה, ואז כל אחת בעצם יושבת ויוצרת את מטוף מהמם, שיהיה תלוי לה ליד הדלת גם קישוט וגם יזכיר לה כל הזמן, שאנחנו יודעות שעוד אותו אנחנו יוצאות עם סימה לבנה וטוף, ומודות על על הגאולה שנזכה לה. אז האווירה היא מרוממת לב, היא מסומכת, ויש כאילו, גם קודם כל ייצור, זה פשוט דבר מרפא. אני אומרת את זה מניסיון, ואני פשוט, כל אחת כאילו לקחת מכחול עם צבעים, ולעבוד.
כמו תרפיה באומנות, זה סוג של תרפיה באומנות.
לגמרי, זה פשוט מרגיע. מרגיע, וזה כיף, וזה משחרר את הלב, וזה, אני, כאילו, לפני המלחמה, כשהיו באות, נגיד אמא ובת, לעשות טוב, אז בעלי היה יוצא לגן שעשועים עם כל הילדים, אז הוא היה אומר לי, אורה, אני יכולה לחזור אחרי 3 שעות, אני אומרת, מאמין, אני כמו דולה, אני עוד לא נולדת טוב, מה אני אעשה? לפעמים היו נתקעים, לפעמים היו נתקעים בבית, 3-4 שעות, וזה באמת ברכה וכיף, בדרך כלל סדנות שיורכות שעתיים, אבל באמת יש מקומות, אני גם מביאה את הנבל שלי, את הגיטרה, ואנחנו גם שורות ביחד, וזה פשוט כיף גדול, ואני מתפללת להיות שליחה, כאילו, לתת את הכלים האלה שיש לי כרגע בבית, להעביר אותם מעלה, ו...
מדהים, ממש מדהים. את יודעת, יש טרנד כזה בזמן האחרון, שנשים באמת רוכשות סמלות לגאולה, שיבוא משיח שיש להם סמלה לבנה בארון, ונשים מעלות ברשתות, וזה את הסמלה שהם קנו לה. אז הנה, עכשיו יש לנו גם טוב. סמלה וטוב, ואנחנו מוכנות.
זה כוח גדול, באמת. אני מרגישה איפה שאנחנו מונחות ברצון ובאמון שלנו, זה מוביל אותנו לשם. זאת אומרת, אנחנו להרים את המבט למעלה, למעבר לדברים הקטנים שאנחנו רואות ומתקשות וסובלות מהם, וזה נותן כוח, באמת.
בעזרת השם. אז קודם כל נאחל לך, אור הארצבי, שבא לך יחזור הביתה לשלום ומהר, ושכל החיילים שלנו כן יחזרו בעזרת השם. תודה, אור הארצבי.
בעזרת השם, תודה לך.
תודה לך,
יוצרת. כן, נפגש בגאולה שלמה, להתראות.
בעזרת השם, בעזרת השם שנזכה לגאולה. אור הארצבי, יוצרת ומעבירה סדנאות, יצירה של תופי גאולה, תופי עדן. תודה על הדברים המקסימים האלה. תודה. תודה, תודה. אז אנחנו כן, איך אמרנו, שגרת מלחמה, לא בדיוק שגרה, כן מלחמה, ואנחנו מנסים לשמור כאן על שפיות, ואיך ניתן באמת להתפרנס גם בעיתות מלחמה, כשאתם עצמאים ובכלל, שלום בוקר טוב לעידית לימן, שהיא שחקנית, במאית, סופרת, מרצה, מפעילה קבוצות, נטוורקינג, גם מפתחת גישת בהורות, שלום עידית.
שלום, נעים מאוד.
אז אנחנו באמת שומעים, יודעים שהמלחמה מאוד משפיעה על כל בעלי עסקים, כל אחד בתחומו, כל אחד במקום שלו. איך באמת ניתן, אם אפשר לקרוא לזה כך, להמציא את עצמך מחדש ולהצליח כן להתפרנס גם כשאנחנו במלחמה, במיוחד אם אתם עצמאים או בכלל?
אז קודם כל, אני באמת בשבוע הראשון של המלחמה מצאתי את עצמי בלי עבודה בכלל. כמו הרבה בעלי עסקים אחרים, והבנתי שאם אני לא אשנה את התפיסה, אז זה ימשיך ככה לאורך כל המלחמה כנראה. ובעצם אני הרגשתי צורך ליצור משהו אחר ממה שתכננתי, כי כל מה שתכננתי, חוגים וחוגים בבתי ספר, סדנאות, להתבטל בבת אחת.
רגע, עידית, את נשמעת לנו מקוטעת ממש, את צריכה טיפה לשנות את המיקום שלך, אולי הקליטה לא טובה, כי אני אשמח שנשמע אותך כראוי, אז תנסי טיפה לשנות את המיקום. עידית, את איתנו? אז אני רואה שעידית נעלמה לנו לגמרי, נפלה לנו מהקו, אנחנו ננסה לחדש איתה שוב את הקשר, ננסה באמת לבדוק מה עושים. הנה עידית מספרת שבשבוע האחרון היא הבינה שאין פרנסה, ואם היא תמשיך ככה, ואנחנו לא יודעים כמה זמן תימשך המלחמה והתקופה הזאת, אז מה יהיה? ואז היא החליטה לעשות איזשהו סוויץ', ושם ככה איבדנו אותה, ואנחנו מנסים ליצור איתה שוב את הקשר. עידית איתנו, אז עד שעידית תהיה איתנו, אני רוצה ככה לעשות לכם ככה, לפני שאנחנו באמת מסיימים, אנחנו ברעיון האחרון שלנו להיום, לעשות מין סיכום כזה. היו לנו היום כל כך הרבה דברים ממש מרתקים בתוכנית, אז קודם כל אני ממש מהדהד לי המודה אני של רחל בולטון, לפני האני יש מודה, קודם כל להודות ואז אני, שזה פשוט היה מדהים. מיכל כהן חי דיברה איתנו על זרעים של תקווה, אילו זרעים של תקווה אני בוחרת לשתול בחיים שלי היום, שזה באמת כל כך מאוד וכל כך היא נותנת תקווה. דיברנו עם נעמה טוכפלד, שככה יצאה לשטח, לכתיף, והיא דיברה על זה שנתינה נותנת כוח. אז גם אם אין לכם, לא בדיוק מתאים לכם מחר לצאת לכתיף של כמה שעות, אז יש דברים שאתם כן יכולים לעשות, אז תזכרו שנתינה נותנת כוח. והנה חזרנו לעידית לימן, שהיא שחקנית במאית וסופרת. שלום שוב עידית.
שלום, סליחה על התקלה.
כן, איבדנו אותך ככה ברגע שאמרת שעבר שבוע והבנת שהמצב לא יכול להימשך כך.
כן, כן, אני חושבת שזה היה דוגמה אותנטית למה שקרה לי, שאני ניסיתי בדרך הרגילה וזה לא עבד, אז זה התנתק, אז הייתי צריכה משהו אחר.
כן, כן, איזה
אז, אז מה שבעצם קרה זה שאני החלטתי לפתוח חוג בהתנדבות, לעשות כיוון אחר לגמרי, כי אמרתי אני גם צריכה את העשייה, וגם כרגע זה מה שיעבוד, ופתאום אמרו לי שלא יגיעו, פתאום הגיעו 17 בנות.
וואו.
כן, ואז בעצם באותו שבוע כבר אמרו לי שרוצים להתחיל את החוג, ובמקום חוג אחד יצא שפתחתי שני חוגים, בגלל שבעצם הרבה בנות שגיעו להתנדבות, פתאום התלהבו ואמרו, רגע, אנחנו רוצות להצטרף לחוג שלך. ואז פתחתי עוד תוכנית, חמישי חווייתי, שכל שבוע יש איזו פעילות אחרת בתשלום, לא בתשלום הרגיל, כדי שלהורים לא יהיה חור בכיס בכל זאת מלחמה, אבל כן בתשלום, ככה שאני כן ארוויח מזה, ופתאום הייתה עוד פעילות. עכשיו, למשל, חוג משחק. תכננתי לעשות קורס משחק לנשים, משהו רציני, מקצועי, ולא הייתה הרשמה בכלל בגלל המלחמה, מי בראש של זה. ואז הבנתי שאם אני לא אשנה תפיסה, אז בעצם לא תהיה הרשמה וזה לא יקרה, והפכתי את זה מקורס מקצועי לחוג, הדגשתי את הכיף, את החוויה, את האפשרות להירגע מהאומץ ומהלחץ הנפשי עכשיו, ופתאום ההרשמה התחילה לגדול, ופתאום נשים מחפשות את החוג ורוצות אותו. אז בעצם מה שקרה, כן, בעצם מה שקרה, שבמקום שאני אפתח חוג אחד, פתחתי הרבה יותר, ובמקום שתהיה קבוצה אחת, נפתחו כמה קבוצות, ויצא שאני עובדת יותר ממה שתכננתי בהתחלה.
מדהים, מדהים. אז זאת אומרת, פשוט קצת לפתוח את הראש, וקצת להיות יצירתיים, וקצת לצאת מהקופסה, וגם כשאנחנו במלחמה, פעם זה היה קורונה, היום זה מלחמה, תהיו יצירתיים, תצאו מהקופסה, אפשר לעשות הרבה הרבה דברים, דווקא בזמן הזה, פשוט תתאימו את עצמכם לרוח הזמן והתקופה.
לגמרי, לגמרי. כן. אם אנחנו נחשוב באותה צורה כשהתקופה משתנה, אז זה לא יעבוד. חייבים להתאים ולהיות גמישים. גם קבוצה שלי לבעלות עסקים, ראיתי שזה לא יעבוד בדרך הרגילה, שיניתי את הפורמט, פרסמתי את זה אחרת, עשיתי את זה אחרת, ועכשיו מתחילה הרשמה. אם הייתי הולכת ראש בקיר ואומרת, זה מה שעושים, ככה זה יהיה, זה פשוט לא יעבוד.
זה ממש טיפ נהדר, איך באמת להמציא את עצמך מחדש, ולהצליח להתפרנס, גם כשאנחנו בעיתות מלחמה, וגם כשאתם עצמאים, ובכלל. תגידי, לא כולם, לא כולנו נולדנו כל כך יצירתיים. גם אנשים שהם לא יצירתיים במהות שלהם, יכולים להפוך, יכולים ללמוד להיות כאלה?
בהחלט. קודם כל יש מחקרים שאומרים את זה שכל אדם יכול להיות יצירתי. מה שצריך זה תרגול. אז אני אתן ככה טיפ איך אפשר לתרגל יצירתיות. בעצם לוקחים איזושהי בעיה שיש לנו, ומנסים למצוא לפתרונות לא הגיוניים בכלל, כל מיני דברים, לכתוב אותם, דברים שלא יכולים להתקיים במציאות, ואחר כך לאט לאט מסננים את הפתרונות, ומתוכם מוצאים דברים טובים והגיוניים, ואם מתרגלים את זה הרבה, זה כבר מתחיל לקרות באופן טבעי. ועוד דבר זה אופטימיות.
וואו.
יש ממש מחקרים על אושר שאומרים שאנשים מאושרים יותר הם אנשים יצירתיים יותר. ככל שנהיה אופטימיים יותר, שמחים יותר ועם יותר תקווה, היצירתיות תפרח ותצא ממנו יותר בטבעיות.
מדהים, פשוט מדהים. תודה רבה עידית ליימן, שחקנית, במאית, סופרת, מרצה, מפעילת קבוצות נטוורקינג, מפתחת גישת בהירות, בהורות. תודה רבה על האופטימיות, על השמחה ועל היצירתיות. תודה רבה, עידית, על הדברים האלה.
תודה רבה לכם, להתראות.
ובנימה אופטימית זו, וכמובן, כמובן, אנחנו תמיד מסיימים בישועת השם כערף עין, שכל חיילינו יחזרו לשלום, שהחטופים שלנו עוד היום יהיו בבית שלמים, בריאים, בגופם ובנפשם. תודה רבה ליעל צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. מיד אחרינו, התוכנית הפוך על הפוך בהגשת הרב משה בן לולו. וזהו, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, בעזרת השם.